טוב, שלום וברכה, ברוכים הבאים. אמנם מבחינת השיעור הזה זה שיעור ראשון של זמן אלול, למרות שהיו שיעורים אחרים, אבל מבחינתי השיעור הזה שיעור ראשון של חודש אלול בנושא הזה. מה הנושא שלנו? הנושא שלנו, בעצם אנחנו לומדים אורות התורה. מפרק ו' התחלנו, יש לזה סיבה, והגענו היום נתחיל את פרק ז'. למה אנחנו לומדים אורות התורה? אני רק קצת מזכיר שניכנס לעניינים. אנחנו למדנו לפני כן כמה פרקים באורות התשובה. אורות התשובה זה, כשמו כן הוא, אורות, זרקורים קטנים כאלה על הנושא של התשובה, נושא של התיקון, נושא של בריאות הנפש. והמסקנה הסופית מהספר היא שתשובה זה לחזור לעצמנו, שווים אל עצמנו, כן? אז מי אנחנו שאנחנו רוצים לשוב אלינו? אז התחלנו ללמוד אורות התורה. אורות התורה, הפגישה שלנו, זה כתוב בכותרת למעלה, לימוד תורה, פגישה עם עצמנו, שאנחנו נפגשים עם התורה, שהאישיות שלנו, הנשמה שלנו נפגשת בצורה נכונה עם לימוד התורה, שהתורה עצמה היא נשמת אלוקים בתוך התורה. הוא כתב את נשמתו שם בפנים, את את הרצונות שלו בהוויה בעולם. הפגישה הנכונה עם כוונות נכונות בלימוד התורה היא בעצם מפגישה אותנו עם עצמנו. הנושאים, הדיבורים יוצרים ריאקציה ש מלמד אותנו מי אנחנו. זה לא בצורה ברורה, זה הריאקציה בינינו לבין הכתוב והשיחות. בעצם אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו, נפגשים עם העולם הפנימי שלנו. בדרך כלל מי שלא לומד תורה, אז הוא עסוק בעולם החיצוני, בפרנסה, בכל מיני דברים. אנחנו לא שוללים אותם, אבל הוא לא נמצא בעולם הפנימי שלו, כן? הלימוד התורה מפגיש אותנו עם עולם נוסף, עם רובד אחר בחיים, שזה העולם הפנימי, העולם המוסרי, להיפגש עם הטוב, עם הרצונות שלנו, עם המאוויים שלנו, הפנימיים, לחיבור, לאהבה, לקשרים נכונים עם אנשים, כן? אז מתוך כך הגענו באמת לאורות התורה, שאנחנו רוצים קצת לזרוק אורות, אורות זה זרקורים, קשה לנו לקחת עכשיו לעשות איזה סיכום מה זה התורה. זה דבר שהרי שלא נגמר, וגם לא יכולים להגיע לכל המקומות האלה בכלל, זה הרי זה דבר שאין לו סוף. אבל שופכים אור, כן, זרקורים כאלה, לראות, לקבל תמונה מה זה התורה, ואם לומדים את זה בצורה נכונה, אז יש לנו השתוקקות באמת ללמוד תורה, ללמוד תורה בצורה הנכונה. ברוך אתה, אדוני, אחלם שהכל נהיה מדברו. עכשיו, לפעמים, הרבה פעמים קורה שהמפגש שלנו עם התורה הוא לא נכון, הוא לא טוב. אין לנו חשק. הוא מרחיק אותנו. זה לא מדבר אלינו. אולי אין לנו חשק לעשות את זה בכלל, כן? אז פה, בפרק הזה, הרב מדבר באמת, למה קורה דבר כזה שהמפגש שלנו עם התורה הוא לא טוב? לא יוצר, הקשר הנכון לא נוצר כמו שצריך. קוראים לזה בסלנג שלנו, הרבה פעמים קוראים לזה ביטול תורה. אנחנו, האמת היא שלא מבינים את המושג הזה, ביטול תורה, או צר ביטול תורה. כן, הצר ביטול תורה זה לא כאילו, לפעמים, אדם שהוא לא נפגש עם האמת, יש לו השתוקקות לדעת את האמת. יש לו השתוקקות לדעת מי הוא, יש לו השתוקקות להתנהג נכון, ליצור קשרים נכונים. ואם הוא לומד והוא לא מבין את הדברים כמו שצריך, או שהוא מבזבז את הזמן, אז הוא מרגיש שהוא מפספס. כן? זה כמו אדם שיש לו כסף בבנק, לדוגמה, והכסף שוכב סתם, והוא לא משקיע אותו כדי שייתן רווחים. אז זה מצער אותו, סתם יושב הכסף בחשבון בנק ולא לא מפיק כסף. אז אותו דבר, זה רק משל, כן? אדם מרגיש שיש לו פוטנציאל עצום, יש לו יכולות לדעת, להכיר את החיים יותר טוב, לדייק יותר את החיים בצורה יותר טובה, את הרגשות שלו, את המחשבות שלו, את הדמיון שלו, ואין לו זמן לעשות את זה, הוא לא יכול לעשות את זה, המפגש לא נוצר טוב, המפגש הזה. וביטול תורה, גם ביטול תורה זה ביטוי, שתמיד אומרים ביטול תורה. לפעמים שומעים, ביטול תורה זה נורא מאיים עלינו. מה, אתה יושב, משחק עכשיו שש בש, הולך לים, לא יודע, הולך לעבוד. ביטול תורה! זה לא נכון. ביטול תורה זה משהו יחסי לבן אדם. כן? ביטול תורה זה גם יחסי לבן אדם. בן אדם שלא חושב את כל היום ללמוד, זה לא ביטול תורה, הוא יחנק. אחר כך תיקח אותו באמבולנס לבית משוגעים, אם הוא לא יקפוץ מהגג לפני כן, כן? ביטול תורה זה משהו יחסי לבן אדם. אדם שצריך לעבוד, להביא פרנסה, זה לא נקרא ביטול תורה. או אדם שצריך, אני יודע מה, בין, זה תמיד הדוגמה, אבל בין חברותה לחברותה, הוא צריך ללכת לשתות איזה כוס קפה עם הוגה, או לכל איזה גלידה, בשביל קצת שיהיה לו כוח אחר כך להמשיך ללמוד, זה לא נקרא ביטול תורה, להפך זה קיומה של תורה. כן? אדם הולך לישון, זה ביטול תורה? זה לא ביטול תורה. אם לא תישן, מחר תירדם על הדף, נכון? נכנס מפה ויוצא מפה. עכשיו, ביטול תורה הוא גם לא עניין של זמן, ביטול תורה זה גם עניין של המדרגה שלי. אם אני יכול ללמוד משהו עמוק יותר, שזה מביא תועלת לבניין שלי ולסובבים אותי, ואני מסתפק בלימוד פשוט, אף על פי שאני לומד כל היום, זה גם יכול להיקרא לימוד תורה, ביטול תורה, אם אני באמת יכול לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, זה כן, יכול להיקרא גם ביטול תורה, כן? ולהפך אולי, שבן אדם מנסה לצלול למקומות שהוא לא מסוגל להבין אותם, כן? לפעמים בגלל שהחבר הולכים לשיעור הזה, או שזה נחשב, אבל אני לא שם בכלל, כן? זה גם ביטול תורה, אתה יושב שם, ובעצם אתה מבין רבע ושליש, במקום לך לשיעור, אני קורא לזה יותר נמוך רק בשביל ההסברה, זה לא שיעור אחר שמתאים לך, שמתאים לאישיות שלך ששם אתה מקבל, עם אנשים שאתה מקבל שם. אז הדבר הזה מורכב, זה לא שחור לבן. זה מה שרציתי להגיד בכל האמירה הזאת, עכשיו תכף נראה את זה בפנים. הבאתי פעם דוגמה, כמו חייל למשל. נדבר עוד פעם, אל תיקחו את זה ללב יותר מדי, אבל חייל, אדם שמתגייס לצבא, ומתגייס מתוך המוטיבציה הנכונה והאמיתית, לא רק בגלל שיש חוק שצריך להתגייס, אלא הוא אומר, אני חלק מהעם הזה, אני צריך לתת את התרומה שלי לעם ישראל בזמן שלי, ואני חייב לעשות את זה נכון, ואני שם צריך לעשות את מה שאני, לפי הכישרונות שלי, מה שאני יכול לתרום שם, ולא להעביר אותה. כן? עוד פעם, מי שכבר העביר אותה, אז יש תמיד תיקון, לאו דווקא בצבא, יש דברים אחרים. למשל, אני אומר לעצמי, בתור אדם שאולי לא עשה בצבא את מה שאולי יכולתי לעשות, לא בטוח, אז אני אומר, אז עכשיו אני אדם רציני. עכשיו אני אתן את התרומה של עם ישראל, מה שאני אומר, אני לא יכול לחזור עכשיו לצבא, ולעשות את הצבא מחדש, אני בן 63. היה פה איזה בחור אחד, שכן, הוא כבר איזה 10 שנים אחרי הצבא, והוא גם הרגיש שהוא היה בצבא, אבל הוא לא מיצה את עצמו, לא נתן מה שצריך. משמיים, היה כאב לו כנראה, והצבא קרא לו לעשות איזה קורס מיוחד, כי יש לו איזה כישרון מיוחד. והוא חזר לצבא, ועשה שם קורס סיני, ועשה איזה תפקיד, עושה איזה תפקיד מיוחד שיש לו כישרון שם, ויכול להיות שהוא באמת מועיל לצבא כמו שצריך. אבל לא כל אחד יש לו הזדמנות כזאת, הזדמנות שנייה מדויקת. אבל אני אומר, גם אדם שמגיע לגיל מבוגר ומרגיש שהוא פספס משהו, תתחיל עכשיו. אל תבכה על העבר, תלמד מהעבר, כן? ותתחיל עכשיו, את הדברים שאתה עושה עכשיו, ששייכים לגיל שלך, לכישרונות שלך, תעשה אותם בצורה נכונה. איך הגענו לזה? אני כבר לא זוכר. למה נכנסתי לנקודה? לא רצית את הדוגמה מהצבא, שאם אדם בא עם המוטיבציה הנכונה לצבא, הוא יכול לנך להיות חייל קרבי, ובמקום זה הוא מעדיף להיות נהג. אז הוא מפספס, הוא מפספס את היכולת שלו לתרום כמו שצריך. כן? אם הוא נהג בגלל שיש לו בעיות במשפחה שהוא צריך להיות קרוב לבית, זה סיפור אחר. כן? אבל אם הוא יכול להיות בגולני, במקום זה הוא מעדיף להיות, אני לא יודע מה, איזה שין גימל באיזה בסיס קרוב סתם, בשביל להעביר אותה. אז הוא חוטא בזה, כן? הוא חוטא, הוא לא תורם את היכולת שלו, כן? אבל אם אדם הוא שין גימל, כן? ואני לא מזלזל בזה, הוא שין גימל, או הוא נהג, או אפילו וטבח, או משהו כזה, והוא לא יכול להיות בגולני, בין בגלל בעיות של כושר קרבי, בין בגלל בעיות, לא משנה, אז הוא בסדר גמור. זה לא נקרא שהוא מבטל ומבזבז את זמנו, כן? בסדר, זה מובן, נכון? בלי עכשיו להיות מתוסכלים. זה רק דוגמה. אז בואו נראה את הדברים האלה בפנים, בסדר? בואו נראה בלשון הרב. אז מקור מספר אחד, אז קודם כל הכותרת שאני נתתי, אגב, בהקשר למה שאמרנו קודם, רגע, אני עושה רגע סוגריים, בסדר? אמרתי קודם שאיך הגענו לפה, הגענו דרך אורות התשובה, שאנחנו רוצים לחזור לעצמנו, מי אנחנו, אורות התורה זה מפגש עם התורה שמחושף אותנו, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, השלב הבא, בעזרת השם נקווה שנלמד אורות התפילה, ספר אורות התפילה, ספר יחסית חדש, כתב הרב נריה, ליקט הרב נריה, שבעצם, שאני רוצה לדעת מי אני, אבל יכול להיות זה נשאר באוויר, נכון? אני רוצה להוריד את זה, להיות אני באמת, לא רק לדעת מה אני באמת, אלא גם להיות אני באמת, וזה בשביל זה צריך את התפילה. התפילה זה התפקיד המיוחד שלה, לקחת להוריד את הדברים מהתודעה, שזה יחלחל לתוך הרובדים המעשיים שלי בחיים, כן? לתוך הגוף נקרא לזה, להוריד את זה לגוף, לתנועות, למעשים. זה התפקיד של התפילה, אז בעזרת השם, ההשלמה של השרשרת הזאת, מאורות התשובה, אורות התורה, בעזרת השם, אורות התפילה. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לזה בעזרת השם. אז בואו נראה את הבפנים, נראה את זה בפנים. הכותרת, שימו לב לכותרת, במקום הביטויים האלה, ביטול תורה וזה, אז מחסומים בחיבור לתורה. לא בא לי, לא רוצה, לא מתחבר. יש מחסומים כאלה, מחסומים בחיבור לתורה, שדבריה לא נכנסים ללב. אז בואו נראה. מקור מספר אחד, זה פסקה א' בפרק ז' של אורות התורה. ישנם כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה. דברי תורה, הכוונה שיכנסו אל ליבו, שלא ייכנסו בלבבו. הנה, זה המשך. הפסיק אולי לא, הפסיק פה הוא מיותר, הוא לא במקום הנכון. כן? ישנם כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה שלא ייכנסו בלבבו. כן, רוצים שהלב, הלב. ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה שעה שהעיכוב הוא מורגש. כלומר, אני צריך לחפש מה מעכב אותי, לא באופן כללי, אלא למה עכשיו אני מתעכב. כפעמים זה סיבה מאוד ספציפית מקומית. לא תמיד זה סיבה מרחבית באישיות שלי. לפעמים זה משהו מאוד נקודתי, והוא לוקח את זה תכף גם למקומות האלה. כואב לי הראש עכשיו. או שאין לי מספיק ב-12, יש לי חולשה. או שלא ישנתי מספיק. צריך לדעת מה, לפעמים זה משהו רוחני, לפעמים זה סתם משהו גשמי, כן? אדם חסר לו ברזל, אני יודע מה. נכון? אז הוא חלש, חלש, חלש גופנית. אין לו כל כך כוח. אז אין לו גם כוח ריכוז כמו שצריך ללימוד. כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, צריך להתחקות, לא סתם להגיד ביטול תורה, וואה, אני אבטל תורה, יאללה, בוא נתפוס גמרה עכשיו, יאללה, לומדים, נכנסים לשיעור של רב בן יעקב, לומדים. זה לא עוזר, אתה תשבר אחרי 5 דקות, או אחרי יומיים תשבר, כי זה לא הבעיה. הביטול תורה שלך לא בא מהבעיה הזאת שאתה סתם איזה עצלן. לפעמים כן, צריך לבדוק. לפעמים זה מסיבות אחרות. השיעור של רב בן יעקב לא מתאים לך, הוא מתאים לתלמידים אחרים. הוא נמוך בשבילך, הוא גבוה בשבילך. האישיות של הרב, ההסבר שלו, זה לא ההסבר שמתאים לך. אתה אדם אומנותי, אתה צריך דוגמאות עם ציורים, עם רגשות, והרב מדבר לך שכל רק. כן? לא מתאים. כן? אז צריך את הסיבה גם המקומית בשעה עכשיו, לא רק משהו כללי. לפעמים אדם יודע מה כללי, אני לא בשביל לשבת כל היום ללמוד תורה, כי לא, אני איש מעשה, אז נכון, אז הוא צריך לקבוע עיתים לתורה, הוא לא צריך לשבת יום שלם בבית המדרש. זה לא בשבילו. הוא יצא פסיכי מזה אחר כך. משוגע. כן? אומרים לו ביטול תורה, ביטול תורה. לא נכון. אז עוד פעם, ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותו השעה, דיאגנוזה מדויקת, שהעיכוב הוא מורגש. כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, כדי שיפתח ליבו להקשר יפה להתקשר, צריך להיות פה משהו ליבו, להקשר יפה בדברי תורה. כלומר, אתה צריך למצוא את הסיבה שמעכבת, ושהקשר שלך עם הדברי תורה יהיה קשר טוב, קשר נכון, קשר מחיה, אולי קשה, אבל קשה אף אחד אמר שזה לא טוב. כן? קשה זה לא אומר שזה לא טוב. אבל שהקשר יהיה נכון וחזק וטוב. פשוט קצץ לי פה הבדיחה של על הרשלה, שהרשלה פעם ראה אותו מישהו מחפש. אני חושב שאמרתי כבר את הבדיחה הזו, כי אני יודע רק בדיחה אחת פחות או יותר, אז אספר אותך. הרשלה ראה אותו מישהו מחפש בלילה, מחפש איזה משהו, אז הוא אמר לו, אני יכול לעזור לך? מה אתה מחפש? הוא אומר, איבדתי כסף. אני חושב אותו, איפה איבדת בדיוק? הוא ראה שהוא מחפש מתחת לזה פנס, מזה פנס רחוב. איפה, פחות או יותר, איפה אתה חושב שאיבדת את הכסף? הוא אומר לו, איבדתי את זה ברחוב השני. אז למה אתה מחפש פה? פה יש פנס, שם אין פנס. כן? אז בן אדם לפעמים הוא מחפש במקום הלא נכון את, את האוצר שלו. כן? כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת. כמו שאמרנו קודם. כן? הוא ינסה בכוח ללמוד תורה. זה לא עוזר, או סיבה אחרת שלא לא קשורה. לפעמים הוא צריך, כמו שאמרנו, לעבור שיעור. זה יכול להיות נושא של השיעור, זה יכול להיות רמה של השיעור, זה יכול להיות הרב של השיעור, יכול להיות שהתלמידים שהוא לא מספיק מחובר אליהם. כן? שהיא באמת אינה מהכבתו עכשיו, כלומר הוא, 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 הוא עושה פעולה שלא מתאימה למה שיחבר אותו לתורה, כי הוא לא חפר לראות מה הדיאגנוזה הנכונה של, של הבעיה. והסיבה השולטת, והסיבה השולטת עכשיו, מה הסיבה עכשיו שהוא מבטל תורה? יכול להיות שמחר הוא מבטל תורה מסיבה אחרת לגמרי. היום זה בגלל שהוא רעב, מחר זה בגלל שהוא עייף. צריך לבדוק. אתה עייף. שים את הראש שלך כמה דקות, ירדם. אתה רעב. תאכל לך איזה, תשתה לך איזה, אני יודע, תאכל לזה אפילו קוביית שוקולד, משהו שמכניס אנרגיה, כן? אם זה לא שעת צהריים או תאכל לך איזה סנדוויץ'. שהיא מעכבת כעת מכישורה של תורה, מכישורה שלו עם התורה בצורה מסונכרנת, יפה, נכונה, שעושה את הפעולה ובונה את הבן אדם בזמן הלימוד שלו. כעת מכישורה של תורה, תישאר בעינה. איבדתי פה משהו, והסיבה השולטת עכשיו שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה, תישאר בעינה. כלומר, הוא מוצא פתרון X והבעיה היא Y, הוא פותר X והבעיה Y נשארת ולא פותרת את הבעיה. ויעמוד האדם במבוכתו, הרגישו לא בסדר, שאני מבטל תורה, שאני לא מחובר לתורה, משהו היא לא בסדר, אני לא דפוק, לא יודע, כל מיני מחשבות לבין שבן אדם מגיע אליהם כתוצאה מזה ש... שלא הולך לו, דברים ש, 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 שבאמת הוא צריך לעשות אותם. הוא לא ניגש, נכון. והסיבות הללו, יש מהם רוחניות, סיבה ערכית, כן? ויש מהם גשמיות, כמו, כמו שאומר, עייפות זה גשמי, חסר לו ב-12, זה משהו גשמי, כן? רוחניות, זה יכול להיות, כמו שאמרנו, שהוא לא לומד את מה שמתאים לו, את הנושא שמתאים לו, לרמה שלו. הוא לא פנוי, הוא לא פנוי מספיק, לא פנוי נפשית. כן, אדם רוצה לעשות הכל, הכל 100%, הכל מהר, הכל זה, אז הראש שלו מוטרד. אתה מוטרד, אתה, הראש שלך לא פה. אין לך שלום בית עם אשתך, לפעמים אתה בא ללמוד. רבת עם אשתך, אתה בא פה, פותח את הספר, הכל סתום. או שסתם רבת עם מישהו בכביש. כן, התנהגת לא יפה כמו שצריך, אתה בא לפה, הכל חסום, כי אתה מרגיש... בתת הכרה שאתה לא מתאים אולי ללמוד, לא התפללת בבוקר כמו שצריך, לפעמים, אז המילים חסומות, המשפטים חסומות, כי זה לא רק שכל, זה הנקודה המרכזית של לומדים תורה, זה לא שכל, זה גם שכל, זה כל האישיות שלך לומדת תורה, אתה רוצה להיות אדם טוב כשאתה לומד, ואם אתה מרגיש שאתה זייפת בשום מקום, אז זה סתום. אז לפעמים אתה בדרך לבית מדרש מדבר דברים בדידי, כמו שאומרים. ואם אתה חושב על זה, יצאת מהבית, שרת את אשתך עם הרגשה לא טובה, אתה בא לפה, מחסומים, מחיצות. בדרך פתאום אתה חושב, רגע, אני לא ביקשתי מסליחה, או לא השארתי אותה במצב טוב. אז אתה מחליט שאתה אתה כותב לה SMS, או מחליט שאתה תבוא הביתה, אתה תפייס אותה. לפעמים זה צריך להיות עכשיו, לכתוב לה איזה מילה טובה, משהו, ואז ברגע שאתה עושה את זה, בצורה אמיתית, פתאום כל הצינורות שלך נפתחות, פתאום הדף גמרא או הדף זה, הכל נפתח. זה יכול להיות עם אשתך, כמו שאמרת, זה יכול להיות בנהיגה עם מישהו, שהתנהגת קצת בגסות בנהיגה, צעקת על מישהו, חתכת מישהו, גנבת למישהו את התור בבית, לא משנה מה. אדם טוב, הדברים האלה מעיבים עליו. מעיבים עליו, חוסמים את הצינורות, חוסמים את האור מהתורה. התורה זה, כמו שאמרתי, זה לא חומר. זה לא רק, זה לא מתמטיקה וזה לא, זה לא רק שכל. מי שלא מבין את זה, אז אנשים שלומדים לא בצורה כזאת, אז הם מגיעים למקומות מאוד עקומים אחר כך. אי אפשר ללמוד תורה באוניברסיטה. אלא אם כן שם המדרשה של אנשים יראים שרוצים ללמוד תורה בתור תורה, אבל אם רוצים ללמוד תורה כמו שלומדים היסטוריה, כמו שלומדים ביולוגיה, בשביל שיהיה לך עוד ציון ועוד תואר, בתור משהו חיצוני לאישיות שלך, בתור חומר, זה לא תורה, ואז מגיעים גם למסקנות מטופשות גם בתורה וגם ההשפעה של התורה, כאשר לומדים תורה בצורה לא נכונה, כמו שיכולה להשפיע בצורה טובה, יכולה גם להרוס את הבן אדם. כמו שאמרנו קודם, אתה לומד דבר שלא מתאים לך, ואתה עושה את זה בכוח, אז אתה נוצר מתח פנימי בתוכך שמשגע אותך, ואתה לא יודע למה, אתה לא יודע למה אתה בא הביתה עצבני, אתה לא יודע למה אתה מעוצבן, למה? כי אתה לא לומד תורה שמתאימה לך. היה פה יהודי אחד. אני יודע שאת הסיפורים האלה סיפרתי, אבל זה דוגמאות שיושבות אצלי, הן מדברות אליי, אני מנסה להעביר לכם אותם גם כן. פה יהודי אחד, שאני לפני 40 שנה הייתי פה, אז פה לא היו שיעורי אמונה יותר מדי. זה בן אדם בחוזר בתשובה לומד גמרא, מה לא יודע, תלמיד ישיבה לומד גמרא, כן? היו פה ושם קצת שיעור כוזרי, אבל מרכז היום זה לומדי גמרא. בא לך בן אדם, בן 24, לא למד אף פעם בחיים שלו גמרא, לא למד תורה, לא יודע מאיזה צד מסתכלים בכלל על הספר, הוא לא יודע מאיזה צד, לא מכיר את המילים, לא יודע שום דבר, תלמד גמרא. טוב, בסדר, תלמד גמרא. עכשיו, אתה קורא זה סינית. זה סינית, גמרא זה סינית, לבנם חילוני גמרא זה סינית לגמרי. לא רק בגלל שיש חצי ארמית וחצי עברית. גם הנושאים, הוא לא מכיר את הנושאים האלה, הגמרא מביאה לך רבע פסוק. מתוך הנחה שאתה את הפסוק הזה למדת בגיל 5, ואתה יודע אותו, זורם לך, אתה יודע את הפסוק הזה, מביאה לך רק שתי מילים מהפסוק. אז אתה לא מבין מה כתוב פה. אז בן אדם רוצה לפתוח, היה שטיינזלץ, היום יש שושה שטיין. שוטנשטיין. בסדר, לא חשוב, אם אני טועה זה לא נכנס לי. שוטנשטיין. זה שובר את השיניים, שהחליפו לשם עברי. יש אבל משהו יותר טוב אפילו עכשיו. מטיבטא, יש שם גם הפירוש של התוספות, של הראשונים, זה ממש נפלא. אבל בזמננו לא היה רק שטיין, זה עד שהוא מבאר חלקי, זה לא מספיק לבן אדם שלא יודע. אבל לפחות להציץ לראות, אז אומרים לך לא, שטיינזלץ זה לא נקרא. אתה לומד, גמרא לומדים גמרא. לא שטיינזלץ, זה לא נקרא, אסור להסתכל, זה לא נקרא. אז אתה לא פותח שטיינזלץ, אתה יושב 3 שעות, 4 שעות, על שורה אחת, 2 שורות בגמרא, ולא מבין כלום. אתם מבינים לשבת 4 שעות, 3 שעות, 4 שעות, על 2 שורות בגמרא ולא להבין כלום. מסכן מי שפוגש אותך אחר כך שאתה הולך הביתה. נכון? טוב. אז זה סיבה רוחנית שבן אדם הוא לא מתאים, הוא לא לומד בצורה נכונה, הוא לא לומד עם ההכנה הנכונה, כן? אז זה סיבות רוחניות, הבאנו 2 דוגמאות, שאתה לא ביחסים טובים עם מישהו שאתה צריך להיות ביחסים טובים, או מה שהסברנו עכשיו. ויש שהן באות מחיסרון הכשרה של קודש, זה עוד סיבה אחת, כן? הכשרה של קודש זה שאתה לא בנוי, אדם למשל דוגמה, הוא לומד קבלה, אבל אתה לא בנוי, אתה לא מספיק בוגר, אין לך הסתכלות מספיק פנימית בשביל ללמוד קבלה, יש לך הסתכלות פנימית ללמוד כוזרי, יש לך הכשרה פנימית ללמוד עניה, אבל קבלה זה ספירה אחרת, זה אדם צריך להיות יותר עדין, צריך להיות לו רדארים יותר עדינים, לדעת לצלול יותר פנימה לתוך הנפש וכוחות הנפש, כן? אז אין לו הכנה לזה, אז אתה אל תיגש, אם אתה לא בעל מידות מספיקות או הכשרה בוגרת, חשיבה ישרה, בריאה, אתה נכנס שם אתה מתבלבל, אתה יוצא משיגה, כמו שכתוב, שמי שנכנס ללמוד, יש כאלה שנכנסו ונפגעו, הציץ ונפגע, נכון? שמעתם את הביטויים האלה. אבל זה קורה גם בן אדם שלומד מערל, והוא לא מתאים למה, הוא לא הכין את עצמו מבחינה בגרות נפשית נקרא לזה, פשוט מאוד, כן? לפעמים אדם, כמו שאמרתי קודם, אין לו הכנה, כי הוא לא מספיק מתנהג בצורה מוסרית, אז איך הוא יוכל לקלוט את הדברים המוסריים האלה שהוא עצמו? פה הוא משקר, פה הוא מרמה, פה הוא לא קם בבוקר התפלל, עכשיו הוא נכנס לאיזה ספר פנימי, אפילו אני אומר, מערל, הרב קוק, רבי נחמן, לא רמה של זוהר, אם כי רבי נחמן זה קבלה לגמרי. אז צריך גם הכנה נפשית, הכשרה של קודש, הכשרה של קודש, הביטוי הזה הוא חשוב מאוד, אני חושב שהסברתי אותו כבר כמה פעמים, כדאי עוד פעם להסביר אותו. יש משקל הקודש, שמעתם פעם את הביטוי הזה? משקל הקודש, כן? יש אנשים ששוקלים את ההתנהלות שלהם על פי משקל הקודש. יש כאלה ששוקלים את ההתנהגות שלהם על פי משקל הכסף, או הרווח וההפסד. לפי משקל מה כדאי. מה לא כדאי? מה אני מרוויח? מה אני לא מרוויח? משקל הקודש זה אני שוקל את הדברים בקריטריונים של מוסר, זה קודש, של מוסר, של התנהגות. כשאני שוקל את הדברים במשקל הכסף, אז המטרה שלי פה זה להרוויח כסף. להרוויח כסף אז אני שוקל, החנות מרוויחה או לא מרוויחה, המפעל מרוויח, לא מרוויח. זה כדאי, לא כדאי, זה בסדר גמור איפה שזה צריך להיות. שקל הקודש, או הכשרה של קודש, זה הכוונה שיקולים חינוכיים, מוסריים, שזה צריך להיות בראש ובראשונה שלנו. גם כשאנחנו מרוויחים כסף ועושים שיקולים כספיים, צריך פה באיזשהו מקום ללוות אותנו, שגם השיקולים הכספיים יש להם גבולות מוסריים, ולא הכל מותר בכסף. ויש שהם באות מחיסרון הכשרה של חול. כן, לפעמים חיסרון בהבנת החיים החוליים שמפרים לחיים אדם. אני יודע מה סתם דוגמה שעולה לי כרגע, אני לא חשבתי על זה לפני כן, אבל אדם צריך לעשות חישובים, אני יודע מה, שלומד על מקווה, כן, על גודל של מקווה, או על שיקולי, על עניין של תחום שבת או כל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא מבין חשבון, הוא לא יודע הנדסה, הוא לא יודע מה זה פאי, מה זה משקל סגולי, אני יודע משקל סגולי, הוא לא מבין בתחומים האלה, כן? אז הוא לא מסוגל להבין את ה... או שהוא הוא, 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 הוא לומד על כשרות הפרה. אם הוא לא מבין מה זה גוף של פרה, מה זה ריאה, מה זה בשר, מה... הוא לא מבין שום דבר, הוא לא יכול להבין שם, הוא לא יכול להבין גם את הצד הערכי שנמצא מאחורי הנושא של הקשרות, אם אתה לא מבין מה זה פרה ומה זה ריאה, חייבים הכנות גם, איך אומר הגר"א, שאדם שלא לומד מקצועות, לא יודע מקצועות חול, אז חסר לו פי שבע במקצועות הקודש, כן? זאת אומרת ש... כשאדם ניגש ללימוד הקודש ללא הבנת החיים הפשוטים, עכשיו נדבר על החיים החוליים, לא החיים הפשוטים המוסריים, אז הוא לא יודע, כן? אם אתה, או דוגמה רבה, שאתה לומד גמרא, אתה לא יודע ארמית, אז אתה לא יכול ללמוד, נכון? אתה לא יודע עברית, אדם מצרפת, הוא רוצה לשבת פה בשיעור ללמוד גמרא, הוא לא יודע עברית, אתה לא יכול ללמוד, זה הכשרה של חול, דבר מאוד פשוט. אז אנחנו רואים פתאום שמסביב לעיכוב של החיבור שלך עם התורה, יכול להיות כל מיני גורמים, מכל מיני כיוונים, במעטפת של החיים שלך. וצריך לשים את האצבע למקום הנכון, כלומר אם זה דיאגנוזה, רופא טוב זה רופא שיש לו דיאגנוזה נכונה, גם מכונאי טוב, כן? אתה בא עם האוטו, האוטו לא סוחב. לא נוסע טוב. המכונאי צריך לדעת להבחן קודם כל מה קורה שם. זה יכול להיות הפלאגים, זה יכול להיות הקרבורטור, זה יכול להיות כל מיני דברים. המצמד משופשף, לא יודע מה. צריך דיאגנוזה. היום יש מחשב, אז המחשב עושה את הדיאגנוזה. כן? אבל פעם, אני זוכר שהייתי צעיר, לא היה מחשב. המכונאי טוב, אז הוא יודע מה קורה, אחרי אתה מתחיל להחליף לך את כל האוטו, ואתה משלם תיקון כמו אוטו חדש. זה מובן פחות או יותר. הדבר הזה הוא נכון בכל תחום. אם אנחנו ניגשים נכון לדבר הזה, כן, ממילא גם בתחומים אחרים אנחנו יודעים לגשת בצורה נכונה. בואו קצת נרחיב, בואו נרחיב קצת את הדברים, קצת שיהיו... אז אמרנו שיש חיסרון בהכשרת הקודש, ויש חיסרון בהכשרת החול, ראינו עוד כמה חסרונות, אני כנראה שלמדתי את זה לא הבנתי, כאילו אני רואה שעשיתי קצת סלט, אבל עכשיו בזכות השיעור הזה, גם לי הדברים קצת יותר מחוברים, יש פה עוד כמה נקודות שלא שמתי לב אליהם. חומר וחול זה היה אצלי אותו דבר. אז בואו נראה. מקור מספר 2, אורות התשובה, פרק ז', פסקה ה'. אומר הרב, אתם יודעים, בואו נדלג רגע למקור 3, בסדר? גם כן, אורות התשובה, י' א' כוכבית, זה תוספת. אומר הרב ככה באורות התשובה, כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, כמו שהסברנו קודם, הסתכלות של קודש, לא הסתכלות חולית ולא הסתכלות גשמית ולא כספית, אלא שמסתכלים הסתכלות רוחנית. אתה מכוון את הכפתורים על עניין של מוסר, וכן, מוסר והתנהגות. ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, ומתוך הצער של מיעוט האורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים והמידות על מכוניהם, כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. בואו נסביר את זה. יש פה קודם כל משל, כן? כמו שזה משל הרי שמביא המסילת ישרים בהקדמה לספר הקבלה שלו, עץ החיים. הוא מביא דוגמה, יש לך חדר, הוא חשוך, אתה לא רואה כלום, אתה רוצה שיהיה אור, אתה פותח חלון, נכון? אז השמש נכנסת פנימה ומאירה את החדר. אותו דבר, אדם, הוא מרגיש שהחיים שלו לא מוארים, לא מוארים באור הדעת, באור השכל. זה היה לימוד התורה, שאמור, האור האלוקי, האור של השכל, האור של החוכמה האמיתי, נכנס פנימה ומאיר לך את החשיבה, את הרגש, את הדמיון, את ההחלטות, את המעשים. אתה רוצה שזה ייכנס פנימה, אבל זה סתום. לא רואה מסתום לגמרי, חצי, רבע, שליש, אתה מרגיש, אתה מסתכל בעיניים רוחניות, אתה רואה שאתה לא מואר באור מוסר, אתה לא יודע איך להתנהג נכון מול אשתך, בואו נוריד את זה למעשה, לא יודע איך להתנהג נכון מול הבוס שלך, אתה לא יודע איך להתנהג, אתה יודע שיש בעיות בינך לבין הבוס שלך, והדברים לא זורמים כמו שצריך, יש חיכוכים, ואתה לא יודע מה לעשות, זה אומר שאתה לא מואר, אתה לא יודע איך להתנהג נכון, אתה צריך כלים מוסריים איך להתנהג. בצורה נכונה, להגיע למקומות נכונים איתו, כן? אתה מרגיש שזה סתום לך, אתה לא יודע מה לעשות, זה... כן? עכשיו, מי גורם לסתימות האלה? גורם לסתימות האלה, כן? פגמי הנפש. הנפש היא לא נקייה, הזכוכית מלוכלכת. הזכוכית בינך לבין האור מלוכלכת. היא לא נקייה. לכן אתה לא רואה את האור, כמו שיש לך חלון שהוא מלוכלך, נכון? אז לא נכנס האור כמו שצריך. תנקה את החלון, תכנס אור כמו שצריך. או הבעיה תמיד זה עם הרשתות, לפעמים אתה בבית ואין מספיק אוויר. בחוץ נעים, הבית רותח, כן? והבית מחניק. אתה רוצה לפתוח חלון, חלון בצד הזה, חלון בצד הזה שיהיה קצת זרימת אוויר, כן? אבל הרשתות לא ניקית אותם שנתיים. אז נכון שיש רשת, וברשת יש חורים, אבל כשהחורים חלק מהם עם אבק, אז הזרימה היא לא מספקת, היא איטית, נכון? היא סתימה. כן? גם רשת עצמה נקייה היא לא מעבירה את כל האוויר, כי יש לה חוטים, והחוטים הם, בוא נניח, הם רבע מהשטח של החלון, נכון? רבע או חמישית, לא יודע בדיוק. אז חמישית, יש סתימה של 50% מהזרימה של האוויר, נכון? אם החלון גם הרשת מלוכלכת באבק, אז נסתם לך עוד איזה 25%. כן? אז האוויר לא עובר. לא עובר מספיק ואין עברור בבית. אותו דבר פה. המחיצה שלך בין האישיות שלך לבין האור האלוקי שנמצא או בחוץ בלימוד תורה, או יותר עמוק, האור האלוקי, התורה חושפת הרי את הנשמה שלך, זה האור שפורץ מבפנים לתוך האישיות שלך, יש נשמה, רוח, נפש, נכון? זה אותו דבר, זה מלקחיים כזה, כן? אבל אתה לא רואה את הדברים, זה לא מואר מספיק, אתה מרגיש שזה מלוכלך, כן? זה פגמי הנפש, הנפש פגומה. אם אני לא מובן, אז דיברנו על זה כבר גם קודם. דיברנו על זה, טראומה. כן? אדם יש לו טראומה, יש לו פחדים. אז ההשקפה שלו היא לא נקייה, היא מנוהלת על ידי פחדים. או אינטרסים, לא אמיתיים. זה נקרא שזה פגום, זה לא עובד חלק. מי גורם לפגמים האלה? זה האבונות, החטאים. אמרנו חטאים זה משון לחטיא. כן, אמרנו שאדם עושה מעשים לא נכונים, כן, הוא מחטיא את האמת, הוא מחטיא את עצמו, אז נוצרת שמה, נוצר שמה פגם. נתנו דוגמה, אם אתה רב עם מישהו, זה חטא, נכון? לריב עם מישהו זה חטא, אתה מחטיא. אדם רגיל הוא אדם טוב, הוא לא צריך לריב עם אנשים, גם אם יש לו עימותים איתם, זה לא חייב לבוא עם מריבה. אנשים שיודעים לדבר, אז הם מאמינים את הדברים על מקומם, גם אם לא מסכימים, אז הוא אומר ככה, אתה אומר ככה, ובסוף, אם זה משהו שבהחלטתי, אז עושים מה שאני, אם זה בהחלטתו, אז אני מתבטל בפניו, לא חייבים שזה יהפוך למריבה, לכעסים. מחלוקת זה לא סוף העולם, יכול להיות ששני הדברים נכונים. זה מתאים פה, זה מתאים פה. אבל כשאתה בא מהמקום הזה, כשאתה רבת עם מישהו, כן, שהחטאת את האמת, שחטאת, אז אתה כבר לא מופעל באופן נקי. הריב הזה, התסכול הזה שמריב הזה, הרגשה הלא טובה שיש לך, זה מנהל אותך. ולא ההרגשה הנקי. לא הייתם אנשים שהם פועלים נקי, ישר. אין להם שום בעיה, לא מתבחבשים. יש כאלה שכל הזמן עושים כל מיני חשבונות. הוא אמר, לא שומעים לי, גם פעם שעברה לא שמעו לי. לא... מה זה חשוב, שמעו לך, לא שמעו לך עכשיו? מה שאתה אומר, זה לא נכון? תגיד לו, תשמע, אתה צודק. אבל יש אנשים שסוחבים, נכון, סוחבים. אף פעם לא שומעים לי. מה זה קשור לעכשיו, שאף פעם לא שומעים לך? עכשיו, הוא אמר דבר נכון. גם בבית דין, אגב, אני זוכר, הייתי פעם בבית דין עם הקבלן, שהיה לי מריבה עם הקבלן שלי שבנה את הבית. אז הדיין אמר לי, זה לא משנה לי מה אתה מדבר על הבן אדם הזה. יכול להיות שהוא שקן, רמה, רימה את זה, את ההוא, זה לא משנה. עכשיו, הוא רימה או לא רימה? זה מה שמעניין אותי, יכול להיות שהוא רימה. פעם, היום הוא לא... במקרה הזה הוא לא... יכול להיות שהוא רמאי, אבל פה הוא לא רימה, לא מגיע לך כסף. צריך להיות ענייני, לא לסחוב תיקים כל הזמן. שזה מה שהוא מרגיש, שיש לו... הנשמה מלוכלכת, הנפש מלוכלכת, עם פגומה, מאבונות, הוא סוחב כל מיני טראומות, טראומות קטנות, רשמים לא נכונים. התורה, כל עניינה, אמרנו כמה פעמים, כל המעשים, כל הלימוד תורה, זה להחדיר לך רשמים נכונים, לחרות לך בתוך הנשמה שלך, בתוך הפנימיות שלך, רשמים נכונים שמפעילים אותך, ומפעילים אותך נכון. וגם האיזון בין הרשמים האלה, ההרמוניה בין הרשמים האלה, היא זאת שמפעילה אותך נכון. עכשיו, אדם מצטער, הוא רוצה להתנהג כמו שצריך, והוא מרגיש את זה. אז הוא אומר לעצמו, רגע, אני אתחיל לפעול בצורה נכונה. כן? למה הוא רוצה לפעול נכונה? לפעול נכון, כלומר הוא עושה תשובה, רוצה לפעול נכון, כן? כל התחומים, כי זה קשור, מה שאני רב עכשיו עם מישהו, זה קשור גם לארבעת המינים, או לתפילה שלי בבוקר, זה הכל קשור אחד לשני, כי הכל, אמרנו, זה חוויות מתקנות, כן? כל המצוות וכל הלימוד תורה, זה דת נכונה, חוויות מתקנות, כן? אני רוצה להיות אדם ישר, אז רגע, בוא נתחיל לתקן, זה תשובה, נכון? ואז על ידי התיקון הזה שהוא עושה, הוא פותח את החלונות שלו, פותח את הצינורות שלו, כדי שההורה האלוקית, ההבנה שלו תהיה ישרה, ברורה, העולם, עולם האמת, יאיר לתוך נפשו ויפעיל אותו בצורה נכונה. ואז הכל זורם יפה, אתה מואר כמו שצריך, ובסוף יש משפט שחשוב לנו, אנחנו עכשיו בחודש אלול, לקראת ראש השנה, אנחנו מדברים פה על תשובה, כן? כל מה שמדברים פה זה דרך אגב, זה תשובה, זה מתאים מאוד לזמנים האלה. אומר הרב פה, זהו הדרך לבוא, זה משפט אחרון. לתשובה אילאה, תשובה דחזיה לחפאה על כל עובדין, זה ביטוי מהזוהר. תשובה כזאת, זה תשובה מאהבה, נכון? למה אני רוצה לתקן את המאזין שלי? כדי שהאור האלוקי יאיר עליי בצורה נכונה, שאני אתנהג בצורה מתוקנת. זה תשובה מאהבה, נכון? אני רוצה להיות אדם טוב, לא שום חשבון אחר. תשובה כזאת היא יכולה לחסות, כן? לחפאה על כל, לחסות על כל העבירות. זו תשובה מעולה. היא מחסה מתקנת גם את העבירות שכתוב בכל מיני מקומות שאין להם תשובה. קודם כל אין דבר כזה. אין דבר שאי אפשר לשוב ממנו. כן? אבל גם החטא הנורא הזה שכל הזמן מדברים עליו, שפיכת זרע לבטלה, אין לזה תיקון במידת הדין, אבל במידת האהבה, שאדם חוזר בתשובה מאהבה, מוחק גם את, את הפגמים ואת החושך שהעבירה הזאת מעיבה על נפשו. היה פה איזה בחור אחד שאמר לי את זה ככה באופן ממש גלוי, בחור ממש, שהוא לא בא בכלל ממחוזותינו, הוא בחור חילוני לגמרי. אמר שהוא מרגיש כל פעם שהוא עושה את הדבר הזה, חושך יורד לו על הנשמה. הוא מרגיש ממש דפוס, כל האישיות שלו נתפסת בתוך זה. וברוך השם חוזר בתשובה, כל הצינורות שלו נפתחו, כל מי שמסתכל עליו רואה שכל הצינורות שלו נפתחו, ממש תענוג לראות את זה. עכשיו בואו נלך למקור 2, בסדר? זה מאוד דומה. נראה את זה עוד פעם, כי זה נקודה מאוד חשובה. לפעמים אנחנו, אפשר לצאת מהשיעור הזה, טוב, הבנתי. השאלה אם זה מנהל אותך, מה שהבנת, השאלה אם זה מנהל אותך שאתה יוצא החוצה או שזה מפסיק לנהל אותך, הבנת, נחמד מאוד, יפה, קיבלתי, לא קיבלתי, לא משנה. אז אנחנו קצת תוכנים את הדברים, בסדר? אז מקור מספר 2, אומר הרב, ברגישות שלו, הרב היה מאוד רגיש, רגיש ל, 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 לאישיות שלו, רגיש ל, ל, הנשמה שלו, הפנימיות שלו הייתה שקופה לפניו, וגם כלפי חוץ כמובן, כן? הוא היה רגיש לאנשים, הוא הבין אנשים, הבין מצבים, מתוך זה הוא היה, כל הגאונות הזאת. הנני רואה, הוא אומר, אני רואה איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוקי, הזורח ברוב זוהרו על כל הנשמה. אני רואה את זה, אני רואה את האור האלוקי, דהיינו את החוכמה האלוקית שצריכה להאיר לי את החיים, אני רואה איך שזה לא חודר אליי, אני רואה אליי, הוא מדבר על עצמו, איך האור הזה לא מצליח להיכנס ולהפעיל אותי מספיק. זה, אמרנו שלא מספיק שמבינים, יש גם חסימה מהבנה, לפעמים אתה מבין אבל זה לא משפיע מספיק, זה גם סוג של חסימה, כן? אני רואה איך שהחטאים, כלומר הפספוסים שלי, כן? הנקודות שהזדהמו או התלכלכו בפגמי הנפש, לא מצליחים לתת לאור הזה לחדור פנימה לתוכי. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעיניים, בידי הרוח כמובן, כן? ברור. והם מחשיכים ומאפילים את הנשמה. הנשמה לא מספיק מוארת. כמו החדר הזה שדיברנו, אתה סוגר את החלונות, הוא נהיה חשוך. חצי, חצי חשוך, נכון? אתם מבינים את הביטוי הזה, מה זה נשמה מוארת? לא בשכל. או שאני מדבר לעצמי. אתה מרגיש שהחיים שלך מוארים, מוארים. החושים, הכל פתוח, פתוח. אתה מפוקס, אתה יודע, אתה מבין מה קורה סביבך. אתה יודע איך להגיב, אתה יודע מה לעשות. הדברים ברורים. כן. אבל בכל רם, אני חצי חרש. כן, כן. כן. מה אתה רוצה שהרופא יחפור עם קונגו בתוך הלב של הזה? יש גם כלים מתאימים, זה הכל הולך ביחד, בהשגחה. אבל כשיש צרות יותר גדולות ויש כלים מתאימים, אז אנחנו מגיעים לעומקים יותר גדולים, להבנה יותר גדולה של החיים, ודיוק יותר של החיים. איפה היינו? כן, וכפי, נכון? במילה וכפי. וכפי גודל ערכה של התשובה, כך התורה מתברכת ויותר מתברכת, כלומר תשובה, פה במובן הזה שאתה, אם אתה ראית שהסתימות באות מהחטאים, מהפספוסים, מהחוסר דיוק שלך, אתה מדייק יותר, ממילא נפתחות הצינורות, נפתחות החלונות, כן? ואז ממילא נפתחות החלונות, אז ממילא המגע שלך עם התורה ועם הלימוד הוא הרבה יותר מבורך. כלומר, אדם, כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא אוניברסיטה. אם אתה בא נקי ללימוד, נקי במידות, ככל שהמידות שלך יותר מתוקנות, שההתנהגות שלך יותר מתוקנת, יותר נכונה, אז התורה נפתחת. האותיות מהירות לך בתוך הנשמה. כן? זה מה שהוא אומר פה. והלימוד נעשה צח ובהיר. אתם יודעים, ההבדל בין תלמוד, אנחנו כבר מסיימים, יש לנו, אנחנו אומרים בשלוש ורבע. כי יש שיעור של הרב שמעון, עד כמה שידעו לי, חלק הולכים לשם, ואני רוצה 5 דקות, נעשה סיבוב קטן כמו שאנחנו עושים. אז רק מילה אחת עוד להגיד. לא זוכר מה רציתי להגיד. ההבדל בין ירושלמי לבבלי. הבבלי הוא ארוך יותר, נכון? והירושלמי הוא קצר, הוא קצר. למה? כי בישראל, בארץ ישראל, יש אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הדברים יותר ברורים. אז ממילא יש, לא צריך להסביר יותר מדי. לא, אין קושיות, שהדברים ברורים גם יש פחות קושיות. פחות, הדברים ברורים, אז לא, מתי אתה שואל? הדבר מסובך, אתה לא מבין, אתה לא רואה את הדברים כמו שצריך. יש לך מלא שאלות, כן? וגם התשובות צריכות להיות מורכבות, כן? בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, הדברים הרבה יותר ברורים, האמת יותר ברורה, יותר יושבת, אז ממילא הקושיות יותר קצרות, פחות קושיות, וההסברים יותר קצרים, לא צריך יותר. הדברים ברורים, כן? אז ככל שאדם הוא יותר נקי, אז הדברים יותר ברורים, יותר בהירים, האמת יותר ברורה לו. כן, אז בואו נעשה שם דקות ספורות, מה שאני עושה כל שיעור, לא חייבים לשתף פעולה, חוזר על זה כמו תקליט שבור, לא חייבים לשתף עם זה פעולה, אבל לי חשוב, שרוצים מהשיעור, כמו שאומר הרמב"ן, מכיר את הרמב"ן, תקע מהספר, תחפש מה אתה עושה עם מה שלמדת, זה לא שיש לכם בסוף הסמסטר מבחן, תקבלו 100, תקבלו 90 או 40, זה חיים זה, זה חיים, מה אני עושה את זה למה יעשה, איפה זה נגע לי, עכשיו לא מבקש שידקלמו לי, כי זה לא מבחן, מה נגע לך? מה אתה יוצא מהשיעור הזה? מה אתה לוקח הביתה לחיים שלך? כן? אם מישהו מוכן לשתף, זה מבורך. אבל האמירה הזאת חשובה לי להגיד, אם מה אתה יוצא, גם אם תקום עכשיו ותלכו, ואתה יוצא עם השאלה, לאן אתה לוקח את זה? יכול להיות שזה יראה לכם האסימון בעוד שבוע, בעוד 40 שנה, לא משנה. העיקר שידעו שצריך לקחת את זה לאיזשהו מקום. מי שרוצה לשתף, זה כמובן חזק יותר. כן, חבוד.
יש נקודה מאוד חזקה שהרב אמר על שיש מחסום שבן אדם לא מוצא את עצמו בתורה. עכשיו אמר גם איזו בדיחה שהיא אומר זה דווקא נכנס כאילו בדיוק העניין הזה שבן אדם מחפש במקום שיש אור.
הרשלה, בדיחה של הרשלה, בדיחה.
הרשלה זה דווקא מסתדר כאילו, זה גם בדיחה וגם זה מסתדר בדיוק.
כן.
כי בן אדם יכול להיות מחפש מה ש... נקרא איפה שהוא רואה אור, אבל כן. זה לא המקום שלו.
כן, זה לא אור שלו שם.
אז הייתי אומר, כי בשביל למצוא באמת את המקום שלו, כמו שהרב אומר, אז צריך באמת לעשות את הבירור, את הבדיקה הזאת, חשבון נפש, מה שזה, בשביל שידע באמת מאיפה נוגע הבעיה, למה הוא לא מוצא את עצמו.
כן.
ואז הוא באמת
ימצא
את עצמו במה
שנקרא במקום. עשר, כן. אבל זה לא צריך להיות משהו מאיים. כן, לפעמים אתה לא מוצא את זה מיד, אבל אתה עושה תיקון של 50%, אחר כך עוד 10%. לפעמים אתה רואה שמה שעשית זה לא נכון. אז אתה בוחר שביל חדש. זה החיים, ניסוי ותהיה גורם לזה. כן, עם התייעצות והקשבה גם פנימה. לא מה שאומרים, לא מה שחושבים, לא מה שנחשב. זה כל, האלה, כל הדברים האלה רק מביאים לטעות. חזק וברוך. עוד מישהו רוצה להגיד איזה מילה? מי שרוצה לקום לשיעור שיקום. עוד מישהו רוצה להגיד איזה מילה? כן, בכבוד. רבותיי, בשקט. לצאת בשקט. כן, אבל אני לא שומע אותו. כן, עוד פעם. נכון? זה גם נותן ביטחון, נכון? כי אתה, הדברים ברורים לך, הספק הוא מקשה עליך. הדברים ברורים, זה כל לימוד התורה, לברר מה נכון, מה לא נכון, מה אמת, לא, מה לא אמת, וגם ברזולוציה יותר ויותר דקה, יותר עדינה, כל אחד בשביל ובמשעול המיוחד שלו. כן, יפה מאוד. בהצלחה שיהיה. מי שרוצה זה מגיע, כן. אתה רוצה, אתה יכול ללכת... אני לא מחזיק פה, אם אתה צריך ללכת, אל תתבייש. כן. בכל רם. בעולם, איזה עולם? כן. 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 אבל זה לא פשוט, זה קשה, זה שלב קשה, מאוד קשה, לעמוד מול המראה, וזה גם מסוכן לפעמים, זה גם מסוכן, צריך להיזהר, טוב תגמור, אני אגיד לך משהו. טבלה ראשונה מה? תינות. כן, כן. כן, כן. שזה מילה נרדפת להשתחרר מתינות. שר, תן, שר התינה. יכול להיות שזה הגורם למחלה, דרך אגב. אני לא צוחק. לא רק, כן, נו. לא, יש אורות התפילה, ועולת הראייה, חלק גדול משם לקוח כמובן מעולת הראייה. עולת הראייה זה ספר קשה, לא פשוט. כן, כן, התפילה יפה מאוד. חזק וברוך, כן. מה שרציתי להגיד, מי שרוצה ללכת שילך, רציתי להגיד לך משהו, אתם יכולים לקום באמת, נגמר השיעור. אני רוצה להגיד לך על עצמי משהו, אני חושף את זה. אני למדתי דמיון נובע, ואימון גם עם דמיון נובע, מעבר לאימון הרגיל, וזה כלי חזק מאוד. יש עבודה עם דמיון, ויש עבודה עם דמיון נובע, זה משהו אחר גם, זה כלי חזק מאוד. מטיס, אבל הוא מסוכן מאוד. דיברתי קודם, לעמוד מול המראה. זה לא פשוט לעמוד מול המראה. צריך לבדוק. הבן אדם לפעמים לא יכול לעמוד מול המראה, וזה יכול למוטט אותו. צריך לבדוק עד כמה הוא יכול לעמוד מול המראה, ולא יותר מדי. אני סתם, לעניות דעתי, החשבון נפש הנכון היום, עוד פעם, אני לא שואל את זה, הוא מה החשבון נפש החיובי שלי, מה אני כן טוב, לא מה אני רע, כי אנחנו קשה לנו לעמוד מול זה היום, זה מייאש אותנו.